רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות פרויקט The Growth של בזק בינלאומי. יש לכם סטארט-אפ שהמוצר שלו בשל בעולמות הגיימינג, IoT, סייבר, ביג דאטה או כל מוצר חדשני שיכול להיות רלוונטי? אז בואו לקחת חלק בפרויקט הסטארט-אפים של בזק בינלאומי. חברות שימצאו כבעלות פוטנציאל גבוה יוכלו לקבל הזדמנות לשיתוף פעולה עם בזק בינלאומי, לרקום קשרים עם שותפי העסקיים ואף לשווק את המוצר בקרב לקוחות החברה. נראה לכם שאתם מתאימים? ההרשמה פתוחה עד יום חמישי, ה-20 בדצמבר. כל מה שצריך לעשות זה לשלוח מידע על החברה, המוצר ופרטי קשר למייל growth@bezekint.co.il. שוב, growth@bezekint.co.il. בהצלחה. חובבי רכב וחובבי טכנולוגיה, שימו לב. אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסט החדש שלנו, עושים רכב, בהגשתו של אסף בר שי. עיתונאי, עורך ומרצה עם 20 שנות ניסיון בעולם התחבורה. מה מחכה לנו בעושים רכב? אוהו, סיפורים על אנשים מדהימים.
במהלך השנים מעריכים שהוא רשם על שמו איזה 1,000 פטנטים. 1,000.
סיפורים על כישלונות מפוארים.
צריך להגיד את זה במפורש. המכונית המדהימה ביותר בהיסטוריה של העולם הייתה כישלון כלכלי קולוסלי.
סיפורים עצובים.
אנשים איבדו את כל הרכוש שלהם, את הבית, לפעמים את החיים שלהם.
חיקויים גרועים של מבטא איטלקי.
בוגאטי. למי שחשב שמכוניות צרפתיות זה לא משהו. רגע, בוגאטי זה לא איטלקי.
וצלילה עמוקה אל העבר, ההווה והעתיד של כל מה שנוסע על גלגלים.
הטכנולוגיה הזאת הולכת להציל מאות אלפי אנשים בעולם ממוות כל שנה.
עושים רכב עם אסף בר שי, זמין להאזנה באפליקציית עושים היסטוריה בחנות של אנדרואיד ובכל אפליקציות הפודקאסטים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים ספורטקאסט, העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
מרתון ברלין הוא המקום שבו נשברים השיאים בענף הספורט המרתק, המתיש, אחד העתיקים והמורכבים ביותר. שם, תחת שער ברנדנבורג, לאורך הסדרות הרחבות, אונטר דן לינדן, לצד הרייכסטאג והמדשאות של הטיגארטן, שם מדי שנה העולם בוחן את קצה גבול היכולת האנושית. כמה מהר אפשר לרוץ מרתון? השנה, ספטמבר 2018, יצא למשימת חייו אלי ווד קיפצ'וגי הקנייתי, המרתוניסט הטוב ביותר בעידן של המרתוניסטים הטובים אי פעם. הוא זינק למרתון בבוקר קריר ומתוח בברלין וחצה את קו הסיום אחרי שעתיים, דקה אחת ו-39 שניות. שיא עולם חדש. שוב שיא העולם נשבר בברלין, שוב האנושות פורצת את המחסום בריצה העתיקה והמיתולוגית. אבל כשקיפצ'וגי התראיין בסיום, עשיר בכמה מאות אלפי דולרים ומרוצה מאוד מההישג, לא שאלו אותו רק על שיא העולם שזה עתה ניפץ. שאלו אותו כמובן על המחסום המעניין אפילו יותר. המחסום שעומד שם זקוף מאז ומעולם. פעם נראה היה שאף אחד לא התקרב למחסום הזה. היום זה אולי רק עניין של זמן. האם אפשר לרוץ מרתון? בפחות משעתיים. אתם על עושים ספורטקאסט, פודקאסט הספורט היחיד של רשת עושים היסטוריה, שמחים שאתם שוב איתנו, ואם אתם נהנים אנחנו מאוד נשמח אם תפיצו את הבשורה, שילחו לחברים שלכם לינקים בוואטסאפ, או שתספרו להם כמה קל להזין לנו דרך האנדרואיד או האייפון. אנחנו רוצים לגדול ולהגיע לעוד ועוד אוזניים. אתם כמובן מוזמנים כמו תמיד ליצור איתנו קשר ולהציע הצעות לתוכניות ולפינות של תומר דרך עמוד הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה, ולעקוב אחרינו בטוויטר, אחריי באופן אישי בן מיטלמן ואחרי העמוד של עושים ספורטקאסט, וגם לשלוח לי מייל לבן m@ch2news.tv. היום אגב בפינה ההיסטורית תומר פדלון יחזור לסיפור יוצא דופן על ספורט ואנושיות, משחק הכדורגל בין החיילים הבריטים והגרמנים בזמן הפסקת האש במלחמת העולם הראשונה. עוד לפני הפינה של תומר אני גם מתייחס בקצרה לפרק הקודם שלנו עם אריק זאבי, איך אפשר להציל את הספורט בישראל. קיבלנו תגובות מאוד מעניינות ממכם המאזינים, נדבר על זה קצת. אבל עכשיו אני שמח להגיד שלום לאורח שלי היום, גיזצ'ו יוסף. היי גיזצ'ו.
היי מוקר טוב.
אז קודם כל למי שלא מכיר, אני אספר שאתה ספורטאי עבר עם קריירה מפוארת בריצות למרחקים בינוניים וארוכים, סיאן ישראל הנוכחי ל-1,500, 3,000 ו-5,000 מטרים, עד שבשלב מסוים עברת לריצת המרתון.
נכון.
כמו הרבה זה היה לקראת סיום הקריירה, נכון?
כן.
כן, עברתי למרתון מכיוון שנפצעתי. למעשה, בריצות יותר קצרות היה לי מאוד קשה, ואחד מהברירות בשביל להגיע לאולימפיאדה זה המרתון.
אז לאולימפיאדה לא הגעת בגלל כמה? 7 שניות?
כן.
זיכרון מר, אם תרצה נדבר על זה אחר כך. היום אתה כמובן עובד כמאמן קבוצות ריצה, מבוקש במיוחד, מאמן גם צעירים, גם פחות צעירים, נקרא לזה, בבקרים, ופגשתי אותך גם באימונים לצורך כתבות שלנו. בוא נדבר קצת על הנושא שבאמת לשמו התכנסנו. גיזצ'ו, דוקטור מייקל ג'וינר, מומחה ל-Human Performance ממעבדת מיו במינסוטה, כתב מאמר מפורסם כבר לפני 27 שנים, שעד היום נחשב לאבן דרך בנושא הזה. דוקטור ג'וינר חישב מדדים כמו סף חומצת חלב, כלכלת ריצה וקיבולת ריאה, אלה בעצם כל הדברים שמגבילים את הגוף האנושי במהלך ריצות ארוכות, והוא הגיע למסקנה שקצה גבול היכולת האנושית בריצת מרתון זה 1:58. במילים אחרות, פחות משעתיים. אז כולם צחקו על הרופא הצעיר והסערורי, היום, כשהשיא העולם משתפר הרבה מאז, זה כבר נראה לגמרי אחרת, אז בוא נתחיל, אני אשאל אותך את השאלה, שוב, הכללית, מה דעתך, האם בימי חיינו, אתה ואני, נראה ריצת מרתון בפחות משעתיים?
התשובה היא כן, תודה, כמובן תודה לאלו קיפצ'וגי, אם היית שואל אותי לפני שנה את השאלה, הייתי אומר לך שאנחנו לא נראה.
וואו.
אני חושב שלפני שנה חשב שיקח לפחות שתי עשורים להגיע לשעתיים, אבל מאז שקיפצ'וגי רץ גם בניסוי של נייקי, אני חושב שזה גם מה שנתן לו לשבור את השיא עולם. זה שראה, למרות שזה בתנאי מעבדה, כל התנאים היו מעולים, אבל עצם שהוא היה כזה קרוב בשביל לרדת, אני חושב שזה נתן להרבה אנשים, כולל לי, שזה אפשרי. אני מאמין שבעשור האחרון נראה תוצאה מתחת לשעתיים.
בעשור הקרוב. בוא נדבר באמת על הניסוי הזה של נייקי שהזכרת אותו. הרבה אנשים גם ראו את הסרט הדוקומנטרי ששודר על זה. קודם כל צריכים להבין שנייקי בתור גוף שמאוד מאוד חזק בכל העולם הזה של ריצות ארוכות, נייקי שמו להם למטרה, נקרא לזה לסייע, או הם בעצמם, יש טובי המומחים בנייקי יושבים וחושבים על העניין הזה, איך לגרום לרץ לשבור את המחסום הזה של שעתיים. ומה זה בדיוק הייתה הריצה הזאת עם קיפצ'וגה? זאת אומרת, זו הייתה ריצה לא מאושרת על ידי ההתאחדות העולמית, זאת אומרת, סי עולם לא היה שם כשר, אבל הם ניסו להראות, להוכיח שזה אפשרי, המחסום הזה של פחות משעתיים.
אז זהו, למעשה, באמת, הם ידעו שמראש הם ידעו שהסי, אפילו שהם יורד משעתיים, לא היה נחשב, כי א', הם עשו, כמו שאמרתי, הם לקחו פסרים שהתחלפו, שמו רכב מקדימה שיחסום את הרוח, mm-hmm. שמו לייזר על הרצפה שידוע, שהאטלטים ידעו איפה הקצב של הקצב המדויק לשעתיים. עשו הרבה דברים
שכביכול לא חוקיים.
כן, אבל עצם הרי הם לקחו 3 רצים, והיחיד שכמעט הצליח זה קיפצ'וגי. אני חושב שעצם שהוא באמת היה קרוב לזה.
כמה הוא סיים, אתה זוכר?
2:25.
יו!
כן, זה היה ממש, תאמה שזה, ואז הבנתי שאפשר.
שאפשר, שזה רק עניין של זמן. תשמע, בסוף אבל באמת יש גבול ליכולת האנושית. אנחנו תמיד מדברים על זה בספורט, במיוחד בענפים מדידים כמו אתלטיקה, כמו שחייה, זה נורא מעניין לדעת איפה הגבול. הרי אתה יודע, אדם לא יכול לרוץ 100 מטר בשבע שניות, כמו סרט מצויר, זה לא יקרה בחיים. וגם לריצת מרתון יש איזשהו גבול, איפשהו מסתתר הגבול שמישהו אנושי, דמות, לא יכול להגיע מתחת. אז השאלה הקשה היא להעריך איפה זה יכול להיות. האם אתה יודע, אתה אומר שאתה בעשור הקרוב נחצה את רף של שעתיים, מה נראה לך מדע בדיוני? מה נראה לך שאי אפשר יהיה להגיע?
אני באופן אישי לא מאמין משהו אי אפשר. כמובן שעכשיו, הרי הגוף האדם לא משתנה. מה שמשתנה זה כל התנאים מסביב. אם זה נעליים, אחד מהדברים אם נזכיר עוד פעם את נייקי עשו, זה עשו נעליים מיוחדות. אני דיברתי עם כמה חבר'ה שרצו עם הנעליים האלה, אומרים, זה משהו אחר לגמרי. תזונה, אימונים, שיטת אימונים, בזמנו לפני 20-30 שנה היו עושים 4-5 שעות ריצה בשביל להתכונן למרתון, היום יותר אימונים יותר ספציפיים, האטלטים שהולכים לזה עכשיו יותר מוכשרים, ולמרות שאני מאמין שאחרי עידן קיפצ'וגי תהיה אתה מסוימת, כי
הוא כל כך מיוחד.
הוא גם מיוחד, וגם אם אתה שם לב, החמישה סיאני האחרונים, מתוך חמישה שלושה, הם בנו את הדרך מלמטה למעלה. זאת אומרת, מגיל קטן עשו קרוס קאנטרי ריצות יותר קצרות, ואחר כך עברו ל-10,000, וחצי מרתון, ואז עברו למרתון. למעשה זה הדרך הנכונה והישנה. היום, בגלל הכסף, הרבה ספורטאים ישר הולכים, אתה רואה בגיל 20, אפילו מתחת ל-20 עושים, רצים מרתון ועושים תוצאות מעולות. למשל, אני אתן לך דוגמה, ב-2012, הרץ שקראו לו איילו אבשירו, מאתיופיה, שהוא עשה שעתיים, ניצח את מרתון דובאי בשעתיים 04. וכולם אמרו, כזה צעיר, הוא בטח הולך לרדת, לעשות את הסיולם, ולרדת להתקרב לשעתיים.
כן.
ומאז לא שמענו ממנו. לכן, אני מאמין שצריך לחזור קצת אחורה, אתה לא יכול לקחת רץ בין 20, להביא אותו קשה, לאמן אותו קשה, ואז להביא אותו לקצה, בלי לבנות אותו.
זאת אומרת, הרבה פעמים המסלול הנכון זה לבנות דרך הריצות הבינוניות אפילו, הארוכות, ובסוף להגיע למרתון.
כן, כי אני אגיד לך למה, בשביל לרוץ מרתון, אנחנו מדברים על קצב של מתחת ל-20 קמ"ש, או מעל 20 קמ"ש לקילומטר.
כן.
זה משהו מטורף.
נכון.
בשביל להחזיק 42 קילומטר, אתה צריך להיות מהיר.
בדיוק.
ואתה צריך להיות מהיר ב-5,000, אתה צריך להיות מהיר ב-10,000, בחצי מרתון.
זה מעניין מה שאתה אומר, זה קצת מזכיר לי את הסיפור של לונה צ'מטייס על פטר, שהיא כמובן עכשיו אחת הספורטאיות הישראליות הבולטות, וראינו אותה סיאנית ישראל כמובן במרתון, שזכתה עכשיו במדליה באליפות אירופה, וגם במקרה שלה, סיאנית ישראל עכשיו במדליה כמובן ב-10,000, וגם במקרה שלה, היא הרי רצה כבר מרתון באולימפיאדה הקרובה, ירדה ל-10,000 ו-5,000, והמאמן שלה, בן הזוג שלה, דן סלפטר, טוען שהמטרה בסופו של דבר זה לחזור למרתון. גם כי שם בסוף יש באמת, כמו שאתה אומר, את הכסף הגדול, וגם כי מלכתחילה הירידה ל-10,000 ו-5,000 הייתה כדי לשפר את המהירות שלה. יורדים ל-10,000 ו-5,000 כדי לשפר מהירות, ואז חוזרים למשימה הגדולה מכולן, שזה המרתון.
נכון, שוב, כמו שאמרתי, אני מאמין שעכשיו לורנה היא תצא, אני מאוד מקווה, תעשה תוצאה שאנחנו לא מכירים בישראל, תוצאה כזאת לנשים. זה בזכות, גם כמובן בזכות האימונים הנכונים שהם עושים, וגם בזכות ששיפרה את המהירות שלה. וכמו שאמרתי, אתה לא יכול לרוץ לשים השוואה 30 דקות ל-10, ואז לבוא לנסות לעשות מרתון ב-28 או 29 דקות. עוד משהו שאנחנו צריכים להבין, שיש שני אלמנטים, חוץ מהנושא של הפסיכולוגיה, יש את היעילות ריצה, שזה אתה יכול לבנות דרך ריצות יותר קצרות. וכמובן, הנושא של המהירות.
אז בוא, אני רוצה לדבר איתך באמת על מהירות, כי יש כמה נתונים באמת מאותה ריצה מדהימה משיא העולם האחרון של אליווד קיפצ'וגה. זה אולי נשמע שאנחנו מאוד קרובים כשאנחנו מדברים על דקה 1:39 שניות, אבל בעצם במונחים של מרתון זה עדיין נצח, זה המון המון זמן, זה מצריך המון עבודה. אז כמה נתונים שבטח ידהימו את המאזינים שלנו שמצויים קצת בנושא של המרתון, מרתוניסטים בעצמם, אולי כאלה שגם מאזינים לנו בזמן שהם רצים, יש הרבה כאלה. אז המהירות הממוצעת של קיפצ'וגה בריצת שבירת השיא בחלוקה למקטעים הייתה כזאת. הוא רץ כל 5 קילומטרים בזמן ממוצע של 14 דקות ו-24 שניות. הזמן הממוצע שלו לריצת 2000 היה 5 דקות ו-46 שניות. כפי שכתב בטוויטר דוקטור מולי אפשטיין, תבינו מה זה אומר. הוא רץ 2000 ב-5 דקות ו-46 שניות, ואז חזר על הקצב הזה 21 פעם. זה באמת מטורף. הזמן הממוצע שלו לקילומטר בודד, אם זה מעניין, הוא 2 דקות ו-52 שניות. זה מספרים מדהימים, גיזאצ'ו, ושוב, עולה השאלה, אז כמה כבר אפשר לגלח פה? זה כאילו מרגיש שאתה יודע, איפה יש פה מקום להוריד עוד דקה ו-40?
שוב, כמו שאמרתי, אנחנו כל הזמן משפרים משהו, כמו שאמרתי, שיטת אימונים, בוא נגיד, הרבה ספורטאים הלכו למרתון, כי כמו שאני סיימתי, ככה מסיימים קריירה.
כן.
היום, גם בגלל הכסף, גם בגלל הפופולריות, הרבה ספורטאים מוכשרים הולכים לשם. עכשיו, שאתה מוצא, זה כמו שבשביל להיות שחקן NBA, אתה צריך להיות מעל גובה 2 מטר, נכון? לפחות.
לא, בוא נאמר כן, בשביל להיות גבוה.
בעיקר, כן, אתה צריך להיות גבוה.
1.90 מטר ומעלה לצורך העניין, כן.
לכן, גם בריצה, בשביל להיות רץ מרתון טוב, בוא נגיד להרוץ בתנאים אלה, בשביל הקצבים האלה, אתה צריך להיות מהיר, חוסן מנטלי, לגמרי חזק, במבנה גוף מתאים. וזה, בגלל זה גם הרבה רצים אפריקנים יש להם יתרון. מעבר לזה שהתנאי הסביבתי ותנאי האימונים שמתאמנים בגובה, והתזונה שהם אוכלים בעיקר אוכל אורגני. אבל המבנה הגוף גם משנה. אתה צריך להיות קל. ככל שהמסה שלך יותר קטנה, היכולת שלך לבזבז אנרגיה פוחתת. לכן הדברים האלה יבואו בחשבון.
אז זה באמת נקודה שתמיד מעניינת את האנשים, איך זה יכול להיות שמכל השיאי עולם, גם האחרונים, השיאנים הם תמיד מגיעים מקניה ומאתיופיה, ואפילו בתוך קניה מאזור מסוים ומשבטים מסוימים, אז אתה אומר זה הרבה עניין של המבנה הפיזיולוגי, אבל המבנה הפיזיולוגי לצורך העניין של קנייתים או אתיופים, הוא לא שונה מהותית משל מדינות אחרות במזרח אפריקה, או שכן?
לא, 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 לא שונה, לא שונה, אבל עוד משהו שאנחנו לא יודעים או לא מדברים עליו בעיקר, זה הקטע התרבותי.
בדיוק.
באתיופיה יש שבט, בעיקר שבט אורומו, איפה שהיילה, קנניסה, טירונש, כל התותחים באו ממנו, וכן יש שבט קלנג'ין. שני השבטים, אתה יודע, פעם אחת שאלו איזה מאמן באחד מהכפרים באתיופיה, אמרו, למה כל הספורטאים באים מהכפר הזה? אז הוא אמר, אם אתה תראה מישהו רץ באמצע לילה פה, ותגיד כל הכבוד לו, הוא רוצה להגיע לאולימפיאדה, אבל אם בכפר הוא מישהו ירץ בלילה, יגידו שהוא משוגע. מה הכוונה? יש שבטים שמעודדים את הספורט, אם יש להם תרבות, תרבות הספורט. בקניה התחיל קיפקנו,
כן.
ובשנות ה-60, נכון. הוא זכה במדליית אולימפית ב-1500, באולימפיאדת מקסיקו.
ובגדול החלום שם זה בריצות ארוכות ובמרתון. זאת אומרת, בשעה שבמדינות אחרות החלום זה בדרך כלל כדורגל, אולי כדורסל, שם התרבות היא נבנית מגיל צעיר.
כן, התרבות נבנית מגיל צעיר, וכמובן שגם הקטע הסביבתי, שמגיל קטן, אתה יודע, היום הבן שלך, הבת שלך, בשביל להגיע לבית ספר, אם זה יותר מ-800 מטר, צריך לסעה. שם הולכים קילומטרים בשביל להגיע לבית ספר. אז זה נהיה מין סוג של בסיס.
אתה נולדת וגדלת באתיופיה? נכון. בגונדר?
כן, נכון.
ושם גם זה אותה תרבות?
זהו. למשל באזור הזה, גרנו בגובה מעל 2,000 מטר, אבל היינו חשופים לכדוריד יותר. וואלה. כדורגל. נושא של הריצה לא היה כזה פופולרי. ולכן אני לא עסקתי באתלטיקה לפני שהגעתי לארץ.
באמת?
באמת.
מפתיע דווקא.
אז זהו, לכן אני אומר שזה עניין תרבותי. לפי מה שהבנתי, הייתי לא מעט זמן גם בקניה, גם יש לי חברים באתיופיה. יש השבטים האלה, יש להם משהו שמבחינת התרבות, הם גודלים כאילו, הם warriors. הם לוחמים, ואני חושב שהם מקבלים את זה מהקטע המנטלי, משם. כאילו אתה נולד ללחם, לא לוותר, וזה התכונו שהרץ מרתון צריך.
שמע, זה גם סטנדרט מקצועי שאתה נולד לתוכו, זאת אומרת, זה כמו להבדיל בניו זילנד, שהיא מדינה נורא קטנה, והיא אחת האימפריות הכי גדולות בתחום הרגבי, כי פשוט מגיל צעיר, מהתיכון בעצם, אתה יודע שאתה כשחקן שרוצה להגיע לניו זילנד, אתה חייב להיות מהטובים בעולם. וזה פשוט תרבות כזאת שלא מתפשרת על פחות מהמקסימום, בטח בענפים הספציפיים האלה. עוד נקודה לגבי
רק לפני שאנחנו עוברים לעוד נקודה, אני יכול להוסיף שלמשל אם תלך לקניה, תשאל ילד, איזה ילד שזה, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? יגיד לך, אני רוצה להיות אלוף עולם, אלוף אולימפי. הייתה לי ביקוח על זה עם אחד מההורים באחד מהחוגים של הבן שלי, שמשחק כדור. אמרו, מה, הוא לא יהיה זה, לא יהיה זה. אמרתי, למה לא? אם אנחנו לא נכוון אותו להיות שם, אז הוא לא יהיה. ואני חושב שזה ההבדל. הם נולדים, מגיל קטן הם רוצים להיות אלופים. אני חושב שיש לך חלום, חלום משתגשם. ואנחנו מונים מהילדים לחלום. כמובן שאתה יודע, כל הורה, אלה שלו יסיים עם תעודת בגרות ואחר כך ילך לאוניברסיטה. זה הסטנדרט.
כן.
ובקניה זה הילד שלו ילך לתאמן ולהיות אלוף עולם, אלוף אולימפי.
מדהים. אני רוצה לחזור לשיא של קיפצ'וגה. עוד נקודה מעניינת היא שבחצי הראשון של הריצה הוא סיים אותה ב-61 דקות ו-6 שניות, ובחצי השני 60 דקות ו-33 שניות, זאת אומרת שיפור די משמעותי, וזה אבל דבר מקובל, נכון? זאת אומרת בדרך כלל במרתונים הטובים ביותר, החצי השני שלהם מהיר יותר, יש שיפור.
נכון, בדרך כלל הם עושים הפוך, כאילו החצי הראשון יותר לאט והחצי השני יותר איטי.
מה הסיבה?
אני חושב שפשוט היה חזק, נתון מאוד חשוב שהוא עשה את זה לבד. הפסמקרים אחרי 25 קילומטר, הם פשוט התפרקו. הם היו אמורים, לפי מה שהבנתי, הם היו אמורים לקחת אותו עד הקילומטר ה-30. תתאר לעצמך, אם היו לו מישהו שיחסום לו את הרוח, יכתיב לו את הקצב, זה יותר קל שאתה רץ אחרי מישהו. אם היו לו מכתיבי קצב עד 30-35 קילומטר, זאת אומרת, היה לו, יכול להיות שהיה יכול לשפר את ה-CO קצת. הוא אחד מהספורטאים הכי חזקים שאני מכיר.
חד משמעית, זה בא לידי ביטוי גם, כי תשמע, בסוף אבל אתה אומר מרתון זה המון אסטרטגיה, זה המון מה שאתה קובע מראש עם המאמן שלך, אתה יודע, יש פה ממש תוכנית מדוקדקת לכמה לעשות כל קילומטר וכו', וקובעים קצב מסוים, אז אני אומר גם, הצד השני של המטבע זה שמצחיק כמה שזה נשמע, כדי להגיע לזמן של שעתיים, אתה צריך גם לכוון לשם. זאת אומרת, אתה לא צריך, אם המטרה שלך תהיה לנצח את הריצה, אז מחר בבוקר אף אחד לא ישבור את השיא של שעתיים, כי זה רחוק משם. אבל צריכים, כמו במקרה של נייקי, שהמטרה, התכנון מראש, יהיה להגיע לשעתיים, נכון?
בוודאי. ברגע שהאטלט, במיוחד ברמה של קיפצ'וגי, שהולך לתחרות כזאת, בטוח הם דיברו על הקצבים, בדרך כלל ברמות האלה מדברים על כל 5 קילומטר. אני בטוח שכן דיברו.
אבל מה לדעתך, התכנון היה סי עולם או שעתיים?
אני חושב שהתכנון היה סי עולם. אני חושב שהוא התכוון לעשות בסביבות 2:02. שוב, אטלטים מתכננים, אבל מה שמעניין במרתון, שבהשוואה למקצועות האחרים, שבמרתון אתה יכול לתכנן דבר אחד, והרבה פעמים זה משתבש.
כן.
ובגלל זה, מאוד חשוב הפס, הקביעת קצב.
כן.
צריך להיות מדויק, צריך לדעת בדיוק, הרבה פעמים גם עושים בדיקת, למשל, בכסף חומצת חלב. אז זה נותן לך גם עוד אינדיקציה באיזה קצב אתה יכול לרוץ את המרתון. וכמובן המאמן שהוא רואה אותו באימונים, הוא צריך לקבוע את הקצב, ולכן הקצבים צריכים להיות מדויקים. אם אתה טועה קצת, ואתה יכול לשלם את זה בשלב יותר מוכר.
זאת אומרת, אם אתה רץ מהר מדי, ואתה תשלם על זה אגב.
בדיוק.
עוד נקודה מעניינת בעניין הפסיכולוגי שאנחנו קצת נוגעים בו, כי הרבה פעמים באמת, כמו שאמרנו, זה העניין של מטרות ושל הרצון שלך להעלות את הרף. היו ענפים כמו אתלטיקה, כמו שחייה, כל מיני שיאים שהחזיקו מעמד המון המון זמן, חשבו שכנראה קשה להגיע לשיאים האלה, אבל ברגע שמישהו אחד שובר את השיא, פתאום באים אחריו הרבה ועושים את זה. באמריקה יש אגדה סביב מחסום ריצת מייל ב4 דקות, פעם חשבו שזה לא אוויר, ואז ברגע שעשה את זה רץ בשם רוג'ר בניסטר, רבים אחריו ישרו קו ועברו את הרף, והמרתון הוא באיזשהו מקום גם דוגמה טובה. אני חושב שמאז 2002 השיא נשבר 7 פעמים. מאז שקיפצ'וגי נולד בקניה לפני 33 שנים, השיא צנח ב-6 דקות ו-26 שניות. אז אתה כאילו אומר, אם ב-33 שנים 6 דקות ו-26 שניות, מה זה כבר עוד דקה ו-40 בשביל לשבור את השיא של השעתיים?
כן, תשמע, כמו שאמרתי, אני חושב שהסיבה העיקרית זה הפופולרי של המרתון. הרבה ספורטאים מוכשרים הולכים לזה, הרבה כסף מושקע, אני חושב שכל, איפה שלא משנה מה, איפה שיש הרבה כסף, אנשים ישקיעו שם ב... אני מאוד מקווה, רק שזה מסיבות חוקיות.
בדיוק.
אין היום רצה 10,000, 5,000, כולם מאמנים מרתון.
שזה דווקא לא טוב לפי מה שאמרת לי.
נכון, כרגע זה מה שמפרנס את כולם.
עיקר המאמצים זה שם.
כן. וזה מה שנתן את הבוס. אבל כמו שאמרתי, אנחנו נצטרך ללך קצת אחורה. ככה אנחנו, אני חושב שנרד משעתיים.
עושים ספורקאסט עם בן מיטלמן.
הפרק בחסות בריקסטון, חברה להבטחת דברי ערך במתחמי כספות מאובטחים. נניח שיש ברשותכם שרשרת אבני חן, מסמך יקר ערך או אפילו כמות נכבדת של כסף מזומן. איפה הכי כדאי לשמור אותה? עד היום היו לנו שתי אפשרויות. הראשונה, כספת ביתית, אולי אפילו כספת גדולה וכבדה, כזו שעולה אלפי שקלים. נשמע כמו רעיון טוב, נכון? חכו רגע לפני שאתם רצים לקנות כספת. הסטטיסטיקה הרשמית אומרת שאחד מכל 20 בתים בישראל נפרץ בכל שנה, וכפי שיספר לנו עורך דין דביר אינדיג, מנכ"ל ומייסד שותף של בריקסטון, גם כספת גדולה היא לא מה שעוצר את הפורצים.
בדרך כלל מה שהדפוס פעולה שאנחנו מזהים כיום זה עקירת הכספות הגדולות, זה מבצע שמתוכנן לפרטי פרטים, באים בזמן שאתה לא נמצא, אם זה במהלך היום העבודה או בזמן שהמשפחה בתורפה שהיא בחופש או באירוע משפחתי, ועוקרים את הכספת באמצעים מכניים, הורסים את הבית. יש לי איזה סיפור שמישהו הגיע אליי ואמר לי, תקשיב, חבל שלא השאר את הכספת פתוחה. אמר לו, למה? בכספת היה 100,000 שקל. הנזק שנגרם לבית כתוצאה מעקירת הכספת, הם משכו אותה כנראה עם טרקטור והרסו חצי מהבית,
עדיף היה כבר שלא
גונבים אותה. כן, היה 200,000 שקל נזק. כלומר, הוא הפסיד גם את התחולה של הכספת כשנעקרה ונעלמה, וגם את הנזק ההיקפי. הוא אומר, היה עדיף שהייתי משאיר את הכסף פתוחה, היו פותחים אותה, הייתי עושה את העבודה יותר נוחה לפורצים, שלא היו עובדים קשה.
אוקיי, אז לא בבית. מה לגבי כספת בבנק? לא נשמעת כמו אופציה לא רעה, נכון? אז זהו, שעידן הכספות בבנקים הולך וחולף מן העולם. הבטחת כספות הייתה מאז ומתמיד תיק במרכאות שהבנקים לא ססו לקבל על עצמם, שהרי בנק מרוויח את כספו מריביות ועמלות. היום, כשכל הבנקים עוברים לעולם הדיגיטל, שירות הכספות הוא כמעט הראשון שאף מהחלון.
בנק דיסקונט סגר את כל הכספות שלו, ובנק מזרחי גם בדרך ובלאומי גם לדעתי סגר.
אבל גם אם התמזל מזלכם וזכיתם למצוא כספת פנויה בבנק, עדיין יהיה לכם קשה לישון טוב בלילה.
רוב חדרי הכספות של הבנקים הם לא באמת חדרי כספות. הם מרתפים עם דלת. הם לא שדרגו את המערכות שלהם במשך עשרות שנים. רוב הסניפים בבנקים אין מאבטח בכלל. עשינו כמה ניסיונות לראות אם אתה יכול להיכנס עם נשק עד לכספת ואתה בהחלט יכול בבנקים.
אז מה הפתרון? בריקסטון הקימה במרכז תל אביב, בבית רובינשטיין, את אחד ממתחמי הכספות המתקדמים בעולם. חדר אוצר שצף על קונסטרוקציית פלדה, כך שהוא מוגן מכל ששת פעותיו על ידי חיישנים מתקדמים ומאבטחים מאומנים, והכניסה אליו מוגנת באמצעות זיהוי ביומטרי. לקוחותיה של בריקסטון נהנים מדיסקרטיות מוחלטת, גם על תחולת הכספת וגם על עצם קיומם כלקוחות החברה. כל לקוח נהנה מביטוח של חברת לויץ העולמית, שניתן לשדרוג עד לכיסוי מקסימלי של $500,000. בקרו בבריקסטון.co.il כדי ללמוד עוד על המגוון הרחב של תיבות היחסון בגדלים שונים ולתקופות משתנות העומד לשירותכם. ספרו להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה, הוסחו ל-250 שקלים מתנה לשימוש באחת מתוכניות המנויים המוצעות על ידי בריקסטון. חפשו חדר כספות בגוגל או התקשרו לטלפון 077-3-36-36-36. בריקסטון, בי סייף.
עושים ספורטקאסט עם בן מיטלמן.
מעניין אותי בסוף הרי, בניגוד אולי לענפים אחרים, מה יש כבר בטכנולוגיה פה לעזור לרץ? יש לנו מכנסיים קצרים, גופייה ונעלי ספורט. אז יש באמת הנעלי ספורט, כמו שאתה אומר, הבנתי שנעלי ופור פלייז קוראים לזה, עם הסיבי פחמן, וגם כן כבר יש דיונים האם זה בעצם חוקי כל הדבר הזה, אולי זה נותן לרץ איזשהו יתרון, כמו בזמנו בחליפות של, עם חליפות השחייה. מה דעתך בוויכוח הזה, ובכלל, לאן, כמה טכנולוגיה כבר יכולה לקדם את הרצים לעבר המטרה הזו?
הרבה. תשמע, זה לא רק זה, זה גם, למשל, יש גופיות, חורים כאלה שיש להם זה יותר מנדפיזיה, וזה מקרר את הגוף. הרי בסופו של דבר, כמה אנרגיה אתה שורף במהלך הריצה. כן. ככל שאתה שורף פחות, אתה שורד את המרתון, אתה רוצה יותר מהר את המרתון יותר מהר.
כן.
וכמובן, זה לא רק במהלך הריצה, זה לפני, זה באימונים, התאוששות. די להחיד שעכשיו האימונים יותר עצימים, כמו שלאטלטים מתאמנים יותר קשה, יותר אולי מפנת המרחק מורידים, אבל העצימות יותר גבוהה. לכן, בשביל להתאושש מאימון לאימון, אתה צריך פיזיותרפיה טובה, תזונה טובה, וכמובן, כל מיני מקשירים שיכולים לתת לך התאוששות ובניית שרירים בחזרה בזמן הכי קצר שאפשר.
אגב, המאמן של קיפצ'וגי, ג'וס הרמנס, אפילו טען שהם...
המנג'ר שלו.
מנג'ר. הוא אמר שאפילו המשקיע האנרגיה שלו מיוחד, שהוא מיוצר על ידי חברה שוודית, מאורטן, והוא גם כן אחד הסודות להצלחה.
זהו, זה עוד משהו שתאים זה לספורטאי. למשל, עשיין העולם בחצי מרתון זרסנת הדסה.
כן.
אחד מהסיבות שהוא לא תרגם את זה, את השיא העולם בחצי מרתון למרתון, הוא אמר שהוא לא מצא את המשקה שיכול להתאים לו במהלך ריצת מרתון. וזה, אתה רואה כמה שזה משמעותי, הוא עשה...
מה זאת אומרת, לא משקה לא עוזר לו, כאילו ב...
הוא לא יכול לשתות. במרתון אתה חייב לשתות, להכניס קצת סוכר לגוף, קצת מינרלים. אחרת, באיזה שלב אתה מגיע, אתה מתרוקן, ואז כאילו הגוף מאבד אנרגיות, ואתה צריך קצת בעיקר למוח סוכר בשביל להמשיך לעבוד קשה. ואם אתה לוקח את הזמן שלו בחצי מרתון, שזה 28-23, וזה יכול להביא אותו בקלות לתוצאה של שעתיים 03, שעתיים 04. הוא לא שמה. הוא עשה עם חושב, התוצאה הכי טובה שלו זה שעתיים 06.
ובאמת המשקי אנרגיה בעיניך זה אחת הסיבות?
זה לא רק זה, אבל זה דוגמה. זה לא רק זה, זה דוגמה שעד כמה, עד כמה אנחנו צריכים להיות ספציפיים בנושא, אם זה נעלה, אם זה תלבושת, אם זה שתייה. אם האוכל, התזונה שאתה אוכל, כמו שאמרתי, אתה צריך להיות במשקל הנכון.
אתה כמאמן נכנס לספורטאים שלך, גם כן, אתה יודע בדיוק על התזונה שלהם ומה משקיע אנרגיה שלהם.
הספורטאים מקצוענים, כן. זה מאוד חשוב.
חלק מהעניין.
כל קילו או כל חצי קילו שהם סוחבים במרתון, זה לפחות דקה, דקה וחצי מהזמן שהם יכולים להרוויח.
טוב, זה מונחים אסטרונומיים, דקה, דקה וחצי, אבל כמו שאתה אומר, זה כמו, אי אפשר לחפף בדברים האלה, תזונה זה בטח במרתון, זה דבר שהוא קריטי. הסרקת משהו על עניינים חוקיים, שכל עוד ההתפתחות היא חוקית, ואני רוצה תמיד להזכיר את הפיל שבחדר, כי באופן יחסי בענף האתלטיקה, במרחקים ארוכים, אין הרבה שעוריות סמים שפרצו ביחס לענפים אחרים, אבל גם כן זה נקודה שתמיד ברקע, בטח כשיש מטרה שהיא נראית כל כך קשה להשגה וכל כך מעבר ליכולות האנושיות, תמיד מפקפקים אם הגוף האנושי מסוגל לעמוד בזה בלי חומרים אסורים כאלה ואחרים. אז א', מה דעתך בעניין הזה, והאם כן יש דיבורים בענף על כן, כמו שבאופניים שנים הספורטאים רימו את כולם ולקח זמן עד שגילו, האם יכול להיות שקיים דבר כזה גם במרתון?
השאלה יכול להיות.
יכול להיות.
אני לא יודע, אבל אני מאוד מקווה שלא. אתה יודע, אני פעם מאוד הרסתי את מריו ג'ונס. רצה מרקעת 100-200.
כן.
אף פעם לא תפסו אותה.
עד שתפסו.
לא תפסו אותה בבדיקות.
נכון.
אני מאמין שכל עוד שלא תפסו את האתלט, הוא נקי. לאפריקנים, בהשוואה לרצים, למרות שהיום גם נתפסים לא מעט, יש להם הרבה יתרונות. האנשים לא מבינים שהתזונה, אוכל אורגני, אוכל מזין. אני זוכר שהייתי בקניה, הייתי אוכל אורגני, או אוגלי, יש דייסה שנקראת אוגלי, עשויה מקמח תירס. אתה אוכל דבר כזה, למחרת אתה קם כמו אריה.
וואלה.
אני לא יודע אם רק זה, אבל...
צריכים לאכול את זה בארץ.
צריך להביא את זה.
אין דבר כזה שמן בטח?
אין שמן, אין המבורגרים, אין דברים, אוכל מתוגן.
קמח חיטה בכלל אין או שזה...
לא, יש, אבל לא עובר תהליכים, הכל טבעי.
נכון, לא תעשייתי כמו פה.
כן, לא תעשייתי, ובנוסף, יש לה את הקטע של הגובה, שזה, קראתי פעם מאיזשהו מחקר, אמרו שזה נותן לך יתרון, אם אתה חי ומתאמן בגובה, בין 1% ל-1.5%. שזה, שאנחנו מדברים בין מושגים מקצועיים, זה הרבה.
ברור.
וזה יכול להיות בין מדליה האולימפית למקום 5-6. בנוסף, יש לה את הספורטאים הכי טובים, שאתה יכול לתאמן איתם. בארץ, אנחנו נודדים ממקום למקום בשביל למצוא ספורטאים שאתה יכול לתאמן.
אתה כספורטאי פעיל, בטח היית בעיקר במחנות אימונים באפריקה.
בוא נגיד, ההישגים הכי טובים שעשיתי, זה ברגע שהחלטתי, אני נוסע לקניה ואני מתאמן איתם. ההחלטה שלי הייתה שאני עושה מה שהם עושים בשביל לעשות את הכי טוב שלי. וזה באמת הוכח את עצמו. שם אתה הולך, אתה רואה, באמת הם חיים את זה. הם מתאמנים, הם אוכלים, הם מאוד ממושמעים, ממוקדים למטרה. אתה רואה בן אדם כמו קיפצ'וגי, שמיליונר, יש לו וילה במרכז העיר, אבל הוא גר במרכז האימונים, כמו, אתה יודע, בתים של הסטודנטים בווינגייט, שיש לה חדר,
כן.
אתה חולק אותו. והוא גם בעצמו אמר את זה, הוא אמר, אני חי פה כי פה יוצר לי סביבה תחרותית, וזה מה שנותן לו את הדרייב להמשיך לתאמן קשה.
פגשת אותו פעם אישית?
אני פגשתי אותו במספר מקרים, פגשתי אותו במרתון רוטרדם לפני כמה שנים, ואז בזמנו עשה שעתיים 05 אני חושב, פגשתי אותו במרכז אימונים שהתאמנתי שם בקניה, והוא מתאמן עם הלהקה שלו, והוא איש סופר נחמד, ואתה רואה שגם אחד שעוזר לאחרים, אתה רואה, נותן לאחרים לתאמן איתו, זה לא אחד שאומר, אוקיי, אני הכי טוב, אני מתאמן לבד. זה הגדולה של הרבה ספורטאים שאני מכיר, שהם מושכים אתלטים אחרים למעלה, ולא רק חושבים רק על עצמם, הוא אחד כזה.
דיברנו הרבה על מרתון ברלין, ובאמת שבעה ציי עולם האחרונים במרתון נקבעו שם. בסוף כדי לשבור סי לא צריכים רק שהספורטאי יהיה טוב, כנראה צריכים שגם המסלול יהיה מסלול מפנק. אז זה באמת מעניין, ספר לי למה באמת מרתון ברלין הוא כל כך טוב, וכמה בכלל המשמעות של מסלול מישורי או מסלול שהוא יכול באמת לשפר תוצאה, הוא קריטי במסלול הזה שלנו, בדרך הזו שלנו לשבירת הסי.
ברלין באמת קוראים לזה גולדן סיטי, ומרתון אחד באמת אני חושב שהמרתון הכי מהיר. יש כמה סיבות לכך. א', מזג אוויר תמיד מושלם. ב',
מזג אוויר מושלם זה אומר מה? זה אומר קרייר?
קרייר 10, בוא נגיד לא מתחת ל-6 מעלות ולא מעל 15 מעלות.
הבנתי. וזה ולא גשם מצד שני.
לא גשם. בית, המסלול הוא מהיר. אני עשיתי חצי מרתון על זה עם גדי ארקוני. באמת אתה מרגיש כאילו אתה רץ בירידה כל הזמן. זה משהו שאין לה הרבה פניות, מסלול מישורי. ועוד שתי סיבות, המארגנים, באמת מארגנים עושים עבודה טובה. זה אחד מהמרתון מאורגנים הכי טוב. והם דואגים לכל, הם מביאים ספורטאים הכי טובים, פסמקרים שבאים, כמו שאמרתי קודם.
מכתיבי הקצב.
מכתיבי הקצב, שהם בדיוק עומדים, עושים מה שאומרים להם, מה שהאטלט מבקש. הרבה פעמים אני לא אשכח, היילה גברסלאסי, שהיה בא לתחרויות חשובות, שהוא רצה לעשות תוצאות, והיה רואה, שמעתי, אני לא יודע עד כמה זה נכון, היה רואה מישהו שהאטלט שיכול לקלקל לו, אני אומר למארגנים, אני לא רוצה את האטלט הזה. אז בגלל ארבעה דברים...
הופכים את ברלין לגן עדן, לסיי עולם. אגב, מרתון בוסטון הוא עדיין, הוא לא מוכר כסי רשמי?
לא. בשביל שהסיי יחשב, התוצאה תחשב כסי, המסלול צריך להיות מעגלי, הסיום צריך להיות מאותו עזר שהיה זינוק. ולכן בוסטון מתחילים מנקודה אחת, מסתיימים בנקודה אחרת.
ויש איזושהי הגבלה לשיפוע, על ירידות? זאת אומרת, לא הגיוני לעשות מרתון שהוא כולו בירידה כמובן, כי...
אז זהו, יש, אני לא בדיוק זוכר, מפנת ה... יש, אני חושב שיש אחוז מסוים של שיפועים שאסור, למשל, היו הרבה ויכוחים בחצי מרתון ליסבון, שאיפה שזרסנה את הדסה עשה את הסי עולם, יש מגמת ירידה די גדולה לפי מה שהבנתי, ואז בהתחלה לא ישרו את הסי, ואז אחרי זה בדקו וישרו את הסי. לכן אני לא זוכר בדיוק את השיפוע.
את המספרים, כן, את המספרים. אבל זה קיים, אתה אומר, כן, המגבלה
כן,
היא קיימת.
כן.
סביר מאוד להניח. אני רוצה לספר למאזינים מילה על התחקיר שאני ביצעתי לפודקאסט הזה, מלבד צפייה כמובן במראטונים במשך השנים, בברלין במיוחד, אז אני קראתי את הספר המעולה שנקרא Two Hours של העיתונאי אד סיזר, אם שמעת עליו גם גזעת שו, כן. ספר שגם תורגם לעברית בהוצאת ידיעות אחרונות ונקרא בעברית פחות משעתיים, קריאה מאוד מאוד מומלצת, אני גם אשמח להפנות למי שלא מוצא. תודה גם לדוקטור מולי אפשטיין, המנהל המדעי של הוועד האולימפי, שאני ממליץ לעקוב אחריו גם בטוויטר וליהנות מהפרשנות שלו. ולפני שאנחנו מסיימים גזעת שו, יש לי עוד שתי שאלות ממאזינים אליך, שכתבו שאלות, שמחו שתענה. קודם כל מהמאזין עודד יצחקי, הוא שואל עד כמה הריצה יכולה לגרום נזק לגוף. אני אוסיף שבסוף בסוף, כמו כל ענף ספורט, כשמגזימים ועושים יותר מדי, זה כבר נהיה לא בריא. אנחנו יודעים שטניסאים וכדורסלנים דופקים לעצמם את הברכיים, רוכבי אופניים סובלים מבעיות גב, ומראטון, כמו שאנחנו יודעים, עוד מיוון העתיקה בבסיס, זה ריצה שאפשר גם ליפול ממנה, לא עלינו. זה, יש כאלה שטוענים שבאופן עקרוני, זה לא דבר בריא, זה דבר מוגזם.
זה מוגזם אם אתה לא עושה זה נכון. אני מאמין שמראטון, אם עושים אותו נכון ובמינונים נכונים, דבר בריא, כמובן צריך לעשות חיזוקים, אי אפשר לעשות לפי דעתי לרצים חובבנים, מקסימום מראטון אחד בשנה מספיק. ואם עושים אימונים מגוונים, במשטחים מגוונים, לא כל הזמן על אספלט, אלה דברים שגורמים נזק. ריצה עצמה היא לא, לפי דעתי זה לא בעיה. לכן הם לא מגזימים. אם עושים מספיק חיזוקים, חיזוקים במתיחות, ומגוונים את משטח הריצה, זה דבר בריא.
המאזין שלנו צפריר בן עמי שואל אותך מה דעתך על תחרויות אולטרה מראטון וגם על טרנד המראטוניסטים החובבים באופן כללי, שבאמת הרבה מאוד אנשים בישראל נכנסים למעגל הזה של מראטוניסטים. מעבר לזה שבשבילך זה אחלה פרנסה.
דווקא אני לא תום, כאילו אני מאוד מעריץ מי שעושה אולטרה מראטון ואני חושב שזה אלה דברים מאוד מאתגרים. אבל אני חושב שזה בשביל ספורטאי חובבן, זה too much, יותר מדי. בגלל זה גם הגבלתי את המראטון פעם בשנה, פעם בשנתיים. א', הבן אדם עושה גם דברים אחרים, עובד, מגדל משפחה, הוא צריך גם זמן לדברים אחרים. ברגע שאתה מתאמן לאולטרה, זה שעות על גבי שעות. וזה הרבה פעמים יכול להיות על חשבון המשפחה, על חשבון העבודה, או על חשבון המנוחה. ואז יש נזק. ולכן, בשביל ליהנות, לא צריכים ללכת לאולטרה מראטון. אפשר כל פעם לקחת איזו מטרה אחרת, לשפר את ה-10 קילומטר, לשפר את הזמן בחצי מראטון, לשפר את הזמן במראטון. אפשר לשחק עם זה. אפשר, היום יש כל מיני ריצות ערים, וזה, אני חושב שזה גיוון מעולה, מרוצות שדה. אני לא בקטע של אולטרות.
ובכלל על טרנד המראטוניסטים באופן כללי, זה שבאמת נכנסו כל כך הרבה חבר'ה מעולמות ההייטק, מעולמות אחרים לגמרי, שרוצים אפילו מאמנים ברמה שלך, שיאמנו אותם, שיכניסו אותם לעניינים. מה דעתך על הטרנד הזה, ועד כמה אתה רואה אותו ממשיך לגדול?
אני חושב שזה מבורך, אני אמשיך לגדול, כי אנחנו בחיים שאנחנו חיים בו, גם מפנת הסטרס שאנחנו עוברים יום יום, מכל מיני סיבות, וגם התזונה שאנחנו אוכלים, מצריך אותנו להמשיך לעשות בספורט. רק מה שאני עושה עם הספורטאים שאני מאמין או שפונים אליי, לתת לזה לזמן, לא לישר שנה אחרי זה לעבור למראטון. קודם כל להתרגל למרחקים יותר קטנים, לבנות את זה, את הגוף בהדרגה, ואז אפשר לעשות מראטון. לא למהרים, אם לא ממהרים, אני חושב שזה דבר מבורך.
יפה, אני הייתי גם, ראיתי איך הרצים שלך מסתכלים עליך בהרצה, ואני יודע גם מאריק זאבי, אפרופו למי ששמע את הפרק הקודם, שאתה וזוהר זימרו מאמנים בפרויקט שלו, בתקווה אולי לגדל את האלופי העתיד של ישראל. לא דיברנו אגב בפודקאסט הזה על מרו תפרי, שגם שבר השנה את שיא ישראל, ועשה זמן מעולה במראטון באליפות אירופה. אבל כמו שפתחנו ואמרנו, גזעצ'ו, וגם זה מוקלט, בעשור הקרוב אנחנו מקווים שגם מחסום השעתיים במראטון יישבר. ואיך אמר קיפצ'וגה אחרי שהוא שבר השנה את שיא עולם? No human is limited. אין גבולות, הכל אפשרי, וגם את השיא האלמותי הזה אפשר לשבור. גזעצ'ו, היה כיף גדול לארח אותך.
תודה רבה.
תודה רבה לך, וזהו, תמשיך להצליח, בתקווה באמת שגם כמו שאתה אומר, משפחה ואימון וספורטאים גדולים לעתיד, מאחל לך בהצלחה בכל החזיתות האלה.
אמן, אמן. אני מקווה שאנחנו נדבר על השעתיים ועוד כמה שנים.
מהצד השני, מהצד של הפחות משעתיים.
בדיוק, בדיוק.
יפה, גזעת שאוסף, המון תודה.
תודה רבה.
לפני שנעבור לפינה ההיסטורית של תומר, אני אזכיר שבפרק שעבר אירחתי כאן את אריק זאבי, ודיברנו על הבעיות של הספורט הישראלי, ואיך אפשר לפתור אותן, איך אפשר להציל את החולה. קודם כל אני מאוד ממליץ למי שפספס להאזין לפרק, אני מודה על התגובות הרבות ועל ההצעות של מי שכן האזין. בין היתר אני אזכיר למי שהאזין שאנחנו הצענו להקים פרויקט לאומי של איתור כישרונות מגיל צעיר, שזוהי בעיה אקוטית בספורט הישראלי. האיתור הזה צריך להתבצע בעיקר בבתי הספר, וזה כמובן לא משהו שצריך לעלות הרבה כסף. בנוסף, כדי לפתור את בעיית המאמנים בספורט שלנו, אריק הציע מודל שלפיו גם ספורטאים הישגיים וגם מאמנים טובים שמתקשים להתפרנס מהספורט ויש כאלה בלי סוף, ייכנסו לבתי הספר כמאמנים לחינוך גופני. ככה גם הילדים בבתי הספר יענו, וגם הספורטאים והמאמנים יקבלו תמיכה כלכלית, אפילו פנסיה אולי לא עלינו, שתאפשר להם להמשיך בספורט ולא לברוח כמו רבים אחרים. דיברנו גם על כך שבישראל האוריינטציה של ספורט היא לא מספיק מקצועית ותחרותית, ועל כך שגם עיריות יכולות לסייע בקטע הזה, במעבר מאוריינטציה חוגית לאוריינטציה תחרותית, עיין ערך עיריית הרצליה ודברים שהיא עושה בנושא הזה. ובנושא התשתיות הדגשנו את החשיבות של בנייה לא רק של אצטדיונים מפוארים כפי שנעשה לאחרונה, אלא בעיקר של מגרשי אתלטיקה או מגרשי אימונים לצעירים. מבחינת כסף זה כמובן כסף קטן לעומת כמה מהמפלצות שנבנו פה בשנים האחרונות בכדורגל, שחייה ועוד. המאזינה רוני בלזם, שבעצמה הייתה שחיינית עם מלגה במכללה בארצות הברית, כתבה לנו שההבדל המשמעותי בינינו לבין האמריקאים הוא ששם יש לאן לשאוף, גם לספורטאים שהם לא בעילית. עבור הרבה בנות, כתבה רוני, עצם זה שהגיעו לקבוצת השחייה של האוניברסיטה, זה היה הישג גדול בפני עצמו. אני אוסיף שזה מה שמוביל הרבה נערים ונערות צעירים לקריירה ספורטיבית, כי אין סיבה להרים ידיים מוקדם. לעומת זאת, הפער התאומי אצלנו שבין קריירה שבה אתה באמת יכול מאוד להצליח ולהתפרנס, שאלה כמובן מתי מעט, לבין קריירה שלא שווה שום דבר, בטח במונחים של פרנסה, הוא פער תהומי, והוא גם זה שמוביל הרבה מאוד אנשים רציונליים לוותר בשלב מוקדם על הספורט. יונתן חולתי, מאזין קבוע שלנו, כתב בעצב שבבית הספר של הילדים שלו אין מסלול ריצה, רצים על מסלול שהוא שילוב של אספלט וחול עם מדרגות באמצע. אכן יונתן, והם כמובן לא לבד, זה המצב בבתי ספר רבים. ואיציק שטרן, עוד מאזין קבוע, כתב שלפחות בכדורגל הפתרון לדעתו טמון במה שיותר אנשי מקצוע זרים שיתמיעו פה שיטות עבודה חדשות. שלום לתומר פדלון.
אהלן בן.
לאן אתה לוקח אותנו היום?
אני לוקח אותנו 100 שנה אחורה, למלחמת העולם הראשונה.
מעולה.
תראה, שבוע שעבר הרי דובר רבות ברחבי העולם על כך שזה 100 שנה לסיום מלחמת העולם הראשונה. מלחמה שבאותה תקופה כמובן הייתה זוועתית, עשרות מיליוני הרוגים ברחבי העולם, וככה זה הזכיר לי מקרה שעירב כדורגל, איזשהו פן יפה במלחמת העולם הראשונה, והוא משחק חג המולד, משחק לכבוד הפסקת האש שהייתה בחג המולד 1914.
בין הבריטים לגרמנים.
בין הבריטים לגרמנים, בשנה הראשונה של המלחמה. זה עד היום מתואר כאחד מהמקרים אולי הטובים ביותר בהיסטוריה האנושית, שמדגישים איך באמצעות ספורט אפשר לקרב לבבות, איך באמצעות ספורט אפשר לגשר על פערים. אז בוא נחזיר אותנו באמת 104 שנים אחורה ליתר דיוק. מלחמת העולם הראשונה. היא נפתחת באוגוסט 1914, ככה בכל תרועה רמה, כל הצבאות חושבים שהם יכולים לנצח את המלחמה הזו מהר ובהחלטיות, ועד חג המולד 1914 הם יחזרו הביתה בשלום, כך לפחות מבטיחים להם. אבל חג המולד 1914 מגיע, ובחג המולד 1914 מה שמאפיין את המלחמה זה כיפאון. כיפאון בחזיתות וגם כיפאון תרתי משמע, פשוט היה קר. אחרי 5 חודשים של מלחמה, הכוחות היו תקועים באזורים פחות או יותר בהם הם התחילו.
אף אחד לא יכול לזוז עוד קילומטר קדימה.
נכון, אף אחד לא יכול קילומטר קדימה, קילומטר אחורה, ואם זה קורה אגב, אז למחרת אתם חוזרים לקווים הקודמים שלהם. ככה כולם מתבצרים להם בשוחות, והמוני אנשים כבר כמובן מאבדים את חייהם, או שהם נפצעים וחוזרים הביתה. המלחמה הייתה אכזרית מאוד. הכוחות התבצרו היטב, ונראה שבאמת, כפי שאמרתי, יש כיפאון. על הרקע הזה, בחודש החמישי למלחמה, ב-24 בדצמבר, וללא כל תכנון מוקדם, נוצרה איזושהי הפסקת אש בין הצדדים הלוחמים. כאשר אני מדבר על הצדדים הלוחמים ועל הפסקת חג המולד הזה של 1914, אני מתייחס בעיקר לבריטים ולגרמנים. עכשיו, חשוב לומר שזו הייתה יוזמה בשטח, הפסקת האש הזו, זה לא הייתה איזושהי הפסקת אש מתוכננת מגבוה, מהמטכ"ל של כל אחת מהמדינות. פשוט חיילים משני הצדדים, החלו לשיר שירי חג המולד, איש איש בשפתו, אך עם אותה מנגינה. הם החלו לקשט את עצי חג המולד, וניסו לצאת מהשוחות כדי לחגוג את החג.
נשמע too good to be true.
נשמע יותר מדי טוב, בוודאי, ועוד מעט אני גם אגע בנקודה הזו. עכשיו, בתקופה הזו חשוב לזכור שהאיבה הייתה עדיין מינימלית. היא לא הייתה גדולה כפי שאנחנו מכירים במלחמת העולם הראשונה, זה מגיע קצת יותר מאוחר. בעיקר אגב, כמו, בעיקר בין הגרמנים לבין הבריטים, האיבה לא הייתה גדולה כמו בין הגרמנים לצרפתים למשל. ולפי הסיפורים שסופרו מהשוחות, החיילים הבריטים שמעו את החיילים הגרמנים, שרים שירי חג מולד שמזכירים את השירים הבריטים, כי זה אותה מנגינה, Silent Night. שטילה נחט בגרמנית.
אתה רוצה לשיר לנו?
אני מעדיף שלא, אני חושב שגם הצופים, המאזינים יעדיפו שלא.
אוקיי.
הבריטים גם כן שרו את השיר הזה, יצאו, הציצו החוצה, והתחילו לראות את הגרמנים מדליקים נרות לחג המולד, ומנסים ככה לאלתר כל מיני קישוטים לחג המולד. שני הצדדים, כמו הסכימו ביניהם, כי הרי הם לא דברו את אותה שפה, לא לראות אחד בשני, ועל הדרך הם התחילו לאסוף את הגופות, לנקות את האזורים שהיו שם של הקרב, והם פשוט הגיעו לאזור שנקרא שטח הפקר, No Man's Land, והתחילו ככה לנסות לנהל דיאלוג אחד עם השני, אבל כפי שאמרתי, הם לא דברו את אותה שפה, ולכן הם התחילו לחלק ביניהם מתנות אחד עם השני. כך התחילה סוג של הפסקת אש מאולתרת לחלוטין, לכבוד חג המולד של 1914. חיילים לחצו ידיים, החליפו מתנות, יענות שהיו להם שם, שנאפס. אך כפי שאמרתי קודם לכן, מעל הכל זו הייתה הזדמנות לאסוף גופות משטח ההפקר ללא דאגה. באיזשהו שלב, בין נישון הסיגריות המשותף והחלפת המבטים, חייל בריטי יוציא כדורגל. ב-1914 כדורגל כבר הפך להיות ספורט מאוד מאוד פופולרי בבריטניה, והפך להיות משמעותי גם בתרבות האנגלית. הוא החל להתאמע היטב גם בגרמניה, אז גם הגרמנים בתחילת המאה ה-20 התחילו לאהוב כדורגל. על כן, מהר מאוד החיילים הגרמנים והחיילים הבריטים, לבושים במעילים כבדים ונועלים מגפיים גדולים ומגושמים, לא ציוד כדורגל טיפוסי כמו שאנחנו מכירים אותו היום, מנעליים כל כך נוחות וקלות האלו שיש, הם החלו לרוץ אחרי הכדורגל ולשחק יחדיו בקור המקפיא של דצמבר, כאשר את קר הדשא החליף הבוץ התובני של החזית המערבית. במצב בו שני הצדדים לא דוברים את השפה אחד של השני, יש להם שפה משותפת, והיא הכדורגל.
אנחנו יודעים כמה השתתפו במשחק, והאם זה היה משחק ממש מאורגן, 11 על 11, או שזה היה מין משהו הרבה יותר יפה. ספונטני כזה?
זאת שאלה מצוינת, כי באמת אנחנו יודעים בעיקר שמדובר על משחק ספונטני, אבל משחקים ספונטניים. ישנם לא מעט עדויות שזה קרה בכמה חזיתות בעת ובעונה אחת, שזה לא קרה רק בחזית אחת.
על איזה חזיתות אנחנו מדברים?
המערבית. החזית המערבית, כל האזור של פלנדריה וכל האזור של איפר, כל האזורים האלו של המערב, בין חיילים בריטים לבין החיילים הגרמנים. זה לא היה משחק מאורגן, אלא התפרצות ספונטנית. עכשיו, כמובן שאנחנו לא יודעים בדיוק כמה חזיתות, ויש הרבה מאוד אגדות לגבי זה, אני עוד מעט אגע בנקודה הזו, כי באמת, אמיתות הפרטים מכל החזיתות לא בדיוק ברורה. מה שאנחנו יודעים בוודאות, שהיה לפחות משחק אחד שאורגן בין, בפלנדריה, בין הגרמנים לבין הבריטים, אותו ניצחו הגרמנים בתוצאה 3-2. זה היה משחק בין קבוצת חיילים סקוטית, רגימנט שבא מסקוטלנד, לבין הרגימנט ה-133 מסקסוניה. אפילו יש מכתב, עדות, מאחד החיילים הסקוטים שכתב הביתה שהגרמנים ניצחו בזכות שער שנכבש מעמדת נבדל ברורה.
וואה, אז היה נבדלים.
ככה שאם אתה אומר על מאורגן ושופט וכמה על כמה, לא היו חוקים.
שעוריות שיפוט החלו כבר אז.
בדיוק. אז אותם שחקנים באמת שיחקו בכמה חזיתות שונות כנראה, אבל היום, כפי שאני אומר, רצוי להסתכל בסקפטיות רבה לגבי כמה חזיתות האלה. אנחנו יודעים שיש משחק אחד שהוא התקיים, כנראה שהיו עוד כמה משחקים, אבל היום ישנה נטייה להדיר את אותו משחק יתר על המידה, ולחשוב שהיום מדובר בהרבה מאוד חזיתות, וששחקו כדורגל והכל היה טוב ויפה. אבל הדבר הזה הוא כמעט בלתי אפשרי גם מבחינת ביטחון, גם מבחינה הבטחתית. הרי לחצות את הקו אחד של השני, וככה לראות מה יש לשני.
צריך הרבה מאוד נסיבות כדי שדבר כזה יתרחש.
הרבה מאוד נסיבות, בוודאי, הרבה מאוד נסיבות, וזה כמעט בלתי אפשרי שזה יתרחש בכל כך הרבה חזיתות בעת ובעונה אחת. אבל מה שכן ידוע לנו, שעד המשחק האחד הזה שסתיים בתוצאה 3-2, יש עוד כמה עדויות על משחקים אחרים, לפחות עוד שניים שהתקיימו, אחד הסתיים ב-4-1 לעוד רגימנט סקוטי, ועוד אחד שהסתיים בטקו, אבל שאר המשחקים לא בטוח שבאמת קרו. מה שבטוח שקרה, שאחרי המשחק הזה, אחרי חג המולד, האכזריות האמיתית, שוב קרמה אור וגידים, ואותם חיילים גרמנים ובריטים, נאלצו לראות אחד בשני ולחזור להילחם, זמן קצר לאחר מכן. עכשיו, מה שקרה גם מעבר למשחק הספציפי הזה, ושאנחנו עדים לו היום, זה איזושהי תופעה של האדרת המשחקים האלה, כדי להראות עד כמה הכדורגל באמת יוצר שפה משותפת בין אנשים, ולכן מאז 2011, בכל שנה מקיים את הפרמייר ליג, טורניר מיוחד לכבוד אותה הפסקת האש. בטורניר משתתפות קבוצות כדורגל מאנגליה, גרמניה, צרפת ובלגיה, של ילדים עד גיל 12, ובמהלך הטורניר הילדים עוברים שיעורים משותפים, ולומדים על אירועי הפסקת האש ההיא, וגם מארגנים להם ארוחת ערב משותפת, בה הם שרים שירי חג מולד בשפתם, בדיוק כפי שעשו החיילים. עכשיו, הסיפור הזה הוא באמת אדיר, כי הוא כל כך גדול ועוצמתי, ששים לב, דווקא בספורט המודרני, שאנחנו מדברים כל כך הרבה על כוכבי כדורגל, סופרסטארים ומאמני על, הוא מחזיק בלי לדבר על סופרסטאר אחד, על שחקן אחד, על מאמן אחד שהיה שם.
ברור.
רק על הכדורגל עצמו.
זה לא הסיפור. פה הכדורגל, הכדורגל והאנושיות הם הכוכבים.
בדיוק. בעידן גדול של סופרסטארים, הסיפור העוצמתי הזה מחזיק היטב גם הוא, רק בגלל הסיפור האנושי האדיר.
ועד היום באמת גם מלבד אותו טורניר של הכדורגל האנגלי, של ההתאחדות האנגלית, אני יודע שיש סרטים שהסצנה הזאת כיכבה, ואני ממש זוכר את הסצנה הזאת מהרבה מאוד רפרנטים תרבותיים, נקרא לזה.
כן, יש גם סרטים, יש גם מחוות משותפות, לא של הפרמייר ליג, גם כן באזורים שונים, גם בגרמניה, גם בבריטניה, יש פסל מפורסם שהוא נמצא גם במוזיאון הכדורגל במנצ'סטר, וגם באזורים אחרים עשו רפליקות שלו, של חייל בריטי וחייל גרמני לוחצים אחד לשני את הידיים, ומשחקים ועם כדורגל כזה ליד הרגליים שלהם, שאגב, גם הכדורגל, אומרים שבחלק מהחזיתות לא באמת היה כדורגל, אז הלתרו כדורגל מכל מיני דברים.
ברור.
כמו שהם משחקים כדורגל בברזיל, וכמו בכל מקום ברחבי העולם.
יפה, טוב, חבל רק שהמשחק לא נמשך יותר זמן, והיה אולי מונע עוד הרבה מאוד קורבנות.
נכון, בהחלט.
תומר פדלון, תודה רבה לך על הסיפור היפה הזה.
תודה, בן.
וכאן אנחנו מסיימים עוד פוד של עושים ספורטקאסט. שובו אלינו כמובן עוד שבועיים בפרק הבא. מחכות לכם כמה הפתעות. אני בן מיטלמן, תודה רבה שהייתם איתנו.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.